מגילה דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, תנו רבנן, 48 נביאים נתנבאו לישראל. רש"י מביא את הרשימה של 48 נביאים שהתנבאו לעם ישראל. הראשון, אברהם אבינו, השני, יצחק אבינו, השלישי, יעקב אבינו, הרביעי, משה רבנו, החמישי, אהרון הכהן, השישי, יהושע בן נון, השביעי, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השמיני, אלקנה, אביו של שמואל הנביא, התשיעי, אלי הכהן, העשירי, שמואל הנביא, האחד עשר, גד הנביא, 12 נתן הנביא, 13 דוד המלך, 14 שלמה המלך, 15 זה עידו הנביא, 16 מיכיהו בן ימלה, 17 עובדיה הנביא, 18 אחיה השילוני, 19 יהוא בן חנני, 20 עזריה בן עובד, 21 חזיאל הלוי שהיה מבני מתניה, ה-22 אליעזר בן דודו ממורשה, ה-23 הושע בן בארי, ה-24 עמוס הנביא, ה-25 מיכה המורשתי, ה-26 עמוץ, ה-27 אליהו הנביא, ה-28 אלישע תלמידו, ה-29 יונה הנביא, הנביא ה-30 ישעיהו הנביא, הנביא ה-31 יואל הנביא, הנביא ה-32 נחום, הנביא ה-33 חבקוק, ה-34 צפניה, ה-35 אוריה מקריית יערים, ה-36 ירמיהו הנביא, ה-37 יחזקאל הנביא, ה-38 דניאל. כאן רש"י מביא הערה לגבי דניאל שבמסכת תענית מובא או לאל במסכת מגילה, שדניאל לא התנבא לעם ישראל נבואה שהקדוש ברוך הוא מסר לעם ישראל. לכן רש"י מביא במקום דניאל את שמעיה שהיה בימי רחבעם המלך. נמשיך לנביא ה-39 שהוא היה ברוך בן נריה. הרמ"א מפנו בספר 10 מאמרות, מאמר אם כל חי, חלק ב', סימן א', מביא במקום ברוך בן נריה את בארי, אביו של הושע בן בארי. הנביא ה-40, רש"י מביא את הנביא נריה, וברמה מפנו מביא במקומו את עודד. והנביא ה-41, רש"י מביא את שריה, והרמ"א מביא במקומו את חנני. הנביא 42, רש"י מביא את מחסיה, וזה, כן, זה מחסיה. הנביא 40, כן, והרמ"א מפנו מביא במקום מחסיה את הנביא 42, איזשהו נביא זקן שמובא שהיה מבית אלי. היה הנביא הזקן מבית אלי שלא מפורסם שמו. הנביא 43, זה מביא רש"י שזה חגי הנביא, 44 זכריה. הנביא 45 זה הנביא מלאכי, והנביא 46 זה מרדכי, מרדכי בלשן הוא היה מכונה. אחר כך הנביאים 47 ו-48 רש"י אומר שהוא לא מצא בהלכות גדולות, שמשם הוא מביא את כל הרשימה של הנביאים, מי הם אותם שני נביאים נוספים, והרמ"א מפנוב מביא שאלה הם שם ועבר, שהיו בזמנו של אברהם אבינו, שם בן נוח ועבר. בכל אופן, אלה הם הרשימה של 48 נביאים שעמדו לישראל. וכן, 7 נביאות עמדו לעם ישראל. אותם 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל, וכל הנביאים האלה לא פיחתו ולא הותירו מצוות על המצוות מה שכתוב בתורה, חוץ ממצווה אחת, מקרא מגילה. המצווה הזאת זה מצווה שכתובה במגילת אסתר, תוספת על המצוות של התורה. מהי דרוש? מה הדרשה שהנביאים שוסיפו את מגילת אסתר דרשו שאפשר להוסיף? אמר רבי חייא בר אבין, אמר בשם רבי יהושע בן קורחה. הם דרשו את זה מסברה. ומה על הנס שעם ישראל נגאלו ממצרים, שהם בסך הכל יצאו מעבדות לחירות? אמרינן שירה, מה שכותב שאמרו אז ישיר משה ובני ישראל, אמרו שירה. והתורי אבן מקשה, הרי לא תקנו לומר אז ישיר משה ובני ישראל, זה לא חיוב. לכן הוא אומר שמדברים על הלל שקבעו לומר ביום של יציאת מצרים, ביום טוב ראשון של חג הפסח. ומה אז תקנו לומר שירה? אז הנס שהיה בימי פורים, שבו הייתה הצלה ממיתה לחיים בימי מרדכי ואסתר, לא כל שכן שיש להודות ולהלל, לכן תקנו את קריאת המגילה. שואלת הגמרא, למה לא תקנו לומר הלל בפורים? אי אחי, הלל נמי נימה. אתה הרי אומר סברה טובה. אם בפסח, שבסך הכל יצאנו מעבדות לחירות ביציאת מצרים, אומרים הלל, אז בוודאי בפורים, שיצאנו לחיים, בוודאי שצריך לומר הלל. מביאה הגמרא על זה קודם כל תירוץ כללי, לפי שאין אומרים הלל על נס שנעשה בחוץ על הארץ. והנס של בימי מרדכי ואסתר היה בפרס, באיראן, זה לא היה בארץ ישראל, לכן לא אומרים על זה שירה. שואלת הגמרא, הרי על יציאת מצרים אומרים הלל, הרי איפה זה מצרים? לפי מה שידוע לנו זה לא בארץ ישראל, זה נס שבחוץ על הארץ, וגם קריאת ים סוף, ים סוף זה גם לא בארץ ישראל. אז איך יאמרינן שירה? מתרץ את הגמרא. לפני שנכנסו לארץ, אמרו שירה גם על דברים, על ניסים שהיו בחוץ לארץ, כתניה. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, אז היו כשרות, הוכשרו כל הארצות לומר שירה על ניסים שנעשו באותם ארצות בחוץ לארץ. אבל זה היה עד אז. מי שנכנסו ישראל לארץ, מאז והלאה לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה על ניסים שנעשו בחוץ על הארץ, אלא רק על ניסים שקרו בארץ ישראל. מביאה הגמרא, רב נחמן אמר, באמת אומרים הלל גם על ניסים שבחוץ על הארץ. למה? הגמרא תתרץ בהמשך, כיוון שגלו מארץ ישראל, אז הוכשרו כל הארצות, גם בחוץ לארץ, ניסים שנעשו שם, אפשר לקבוע לומר עליהם הלל. ואם כן, באמת אומרים הלל, על הנס של, שנעשה בפורים, בימי מרדכי ואסתר. רק מה? קריאתה זו הלילה. קריאת המגילה, בה אנחנו מהללים ומשבחים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה בימי מרדכי ואסתר. רבה אמר, גם לפי דעתו, אפשר לומר הלל על ניסים שנעשו בחוץ על הארץ. כמו שיתרץ רב נחמן, שמכיוון שגלו מארץ ישראל, אז אפשר לומר הלל גם על ניסים שנעשו בחוץ על הארץ. אלא הסיבה למה לא אומרים הלל בפורים? כי לא יצאו לגמרי מרשותו של אחשוורוש בזמן אותו נס. בשלמה הטעם, זה מובן למה אמרנו הלל בזמן יציאת מצרים. כי כשיצאו ממצרים, היה אפשר לומר, הללו עבדי השם. אנחנו לא משועבדים לשום מלך שמונע מאיתנו לעשות את רצון השם. ואנחנו כבר לא עבדי פרעו. יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הטביע בים סוף את המצרים, ומאז והלאה אנחנו רק עבדי השם ולא עבדי פרעו. גלות גמורה, גאולה גמורה. אבל אלא הכה, בנס של פורים, אתה יכול לומר הללו עבדי השם, וכי אנחנו לא היינו עדיין עבדי אחשוורוש, הרי הקטי, גם אחרי הנס שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו לחיים, עבדי אחשוורוש ענן, עדיין היינו משועבדים אצל אחשוורוש כמה שנים. אז הנס לא היה חירות גמורה, לכן לא אומרים הלל על הנס הזה. שואלת הגמרא, כמו שהבאנו את זה תוך כדי, בין לרב הבן לרב נחמן קשיא, מה זאת אומרת שמחפשים הסבר למה לא אומרים הלל, או שאתה אומר שהקריאת המגילה זה הלל, שזה מה שאמר רב נחמן, או שאתה אומר שבגלל שאנחנו עדיין היינו משועבדים לאחשוורוש, לכן לא צריך לומר הלל, והתניא, משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, אז בכל מקרה לא היו אמרים לומר הלל. עונה הגמרא, כיוון שישראל גלו מארצם, כל הארצות חזרו להכשרם הראשון, שעל ניסים שהראו בהם כבר אפשר לתקן ולומר הלל. אמרנו שהיו 48 נביאים ושבע נביאות שהתנבאו לעם ישראל. ותו לקה, וכי לא היו יותר נביאים. והכתיב הרי כתוב על אלקנה, שהיה אביו של שמואל הנביא, והיהי איש אחד מן הרמתיים צופים. מה זה רמתיים צופים? אז כאן הגמרא מביאה שזה היה אחד מ-200 נביאים שנקראים צופים, שנתנבאו להם לישראל, 200 נביאים. נו, אז איך אתה אומר שרק היו 48? עונה הגמרא, כמה תירוצים. תירוץ ראשון, באמת רמתיים צופים, הכוונה מלשון 200 נביאים. אלא מה? אנחנו לא מפרטים את כל הנביאים שהיו לעם ישראל. כי מאיבה טוב אהבו, בוודאי שהיו הרבה נביאים. הרבה יותר מ-200. כלטניה, הרבה נביאים עמדו להם לישראל. כמה נביאים אתה שואל? אני אגיד לך. כפליים כיוצאי מצרים. כמה יהודים יצאו ממצרים? 60 ריבו. כל ריבו זה 10,000. אנחנו מדברים על 600,000 יהודים שיצאו ממצרים. היה כפול מזה. 1,200,000 נביאים עמדו לעם ישראל. למה לא נכתבו דברי נבואתם? אלא נבואה שהוא צריכה לדורות. או לעורר בתשובה. או ללמוד הוראה למעשה, אותה נבואה נכתבה בתורה נביאים וכתובים. ואותה נבואה שלא הוצרכה לדורות, אלא הייתה רק לזמנה, לא נכתבה בתורה ונביאים וכתובים. אותם 48 נביאים ושבע נביאות, אלה הנבואה שלהם נצרכה לדורות ולכן היא נכתבה. ואם כן תירצנו את תירוץ אחד, איך כאן כתוב שרק 48 נביאים, הרי כתוב שהיו 200 צופים, היו 200 נביאים. אז איך אתה אומר רק 48? תירוץ אחר, רבי שמואל בן נחמני אמר, באמת 200 צופים לא דורשים שזה הכוונה 200 נביאים, אלא אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו. היו שתי גבעות רמות, שמי שנמצא למעלה יכול לצפות מגבעה לגבעה אחרת. זה 200 צופים, שעל הרמה אפשר לצפות. רבי חנין אמר, 200 צופים, זה לא הכוונה 200 צופים, וזה לא הכוונה שתי רמות שצופות זה אל זו, אלא, כאן אנחנו מדברים על אלקנה, שבנו היה שמואל הנביא, שהוא היה מצאצאי קורח, מהבנים של קורח, שבני קורח היו אנשים שעומדים ברומו של עולם, והוא היה אדם הבא מאותם שני בני אדם, שעומדים ברומו של עולם, מאותם בני אדם שעומדים ברומו של עולם. ומן ננהו מי הם אותם בני אדם שעומדים ברומו של עולם? בני קורח. מתי, איפה הם עומדים ברומו של עולם? מה הכוונה? לכתיב, כתוב שם בפרשת קורח, כל הסיפור של קורח ועדתו שנחלקו על משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא, כתוב שם שנפלו, נבלעו בתוך האדמה וכולי, ובני קורח לא מתו. איך הם לא מתו? תנא משום רבנו, בברייתא נשנה בשם רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, מקום גבוה נתבצר להם, נוצר להם בגיהנום. ועמדו עליו ולא מתו. וזה מה שהכוונה, הם עומדים ברומו של עולם. אלקנה, אביו של שמואל, היה מהצאצאים שלהם. לכן כתוב שמאלה שהם עומדים ברומו של עולם, מן הרמתיים, הם עומדים ברומו של עולם, שמקום שנתבצר להם שם בגיהנום. למדנו בברייתא שהיו שבע נביאות שנתנבאו לישראל. מי הם אותם שבע נביאות? מן ננהו, שרה אמנו, מרים הנביאה, דבורה הנביאה, חנה, אמא של שמואל, אביגיל, שבהמשך הייתה נשואה לדוד המלך, וחולדה הנביאה ואסתר המלכה. מניין אנחנו למדים ששרה אמנו הייתה נביאה? דכתיב, מי היה אבא של שרה אמנו? הוא היה הרן, הראשון שנשרף על קידוש השם. ידוע שאברהם אבינו, בזמן שנמרוד השליך אותו לתוך כבשן האש, אחיו הרן התלבט. הוא נמלח בדעתו מה לעשות. האם להיות עם אברהם או עם נמרוד? אמר, אם אברהם יצליח, אני איתו. וכשאברהם ניצל מכבשן האש, הרן הלך בעקבות אברהם ואמר שהוא גם איתו, והפילו אותו לכבשן האש, רק שלא הייתה לו את הזכות של אברהם אבינו, והוא נשרף בכבשן האש. והוא זכה שמצאצאיו היו האימהות הקדושות. הבת שלו הייתה שרה אמנו. דכתיב, כתוב שם הבת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. תחילת הפסוק, ויקח אברהם ונחור להם נשים. שם אשת אברהם הייתה שרי, בת הרן, שהרן היה אבי מלכה ואבי עסקה. כאן הפסוק קורא לשרי, לפני ששינו את השם שלה לשרה, קוראים לה עסקה. למה היא נקראת עסקה? אמר רבי יצחק, עסקה זו שרה, ולמה נקרא שמה עסקה? ששחתה, הכוונה רעתה, הביטה, ברוח הקודש, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה ברוח הקודש שבה, שמה בקולה. דבר אחר, למה נקרא שמה עסקה? גם כמלשון הבטה, שהכל סוכין ומביטים ביופיה. מרים, מנין אנחנו למדים שמרים הנביאה הייתה נביאה? נכתיב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון. לא היה לה עוד אח? היא גם הייתה אחות של משה. אז למה כתוב אחות אהרון ולא אחות משה? אמר רב נחמן, אמר רב, רוצים פה לרמז לנו רמז, שהייתה מתנבאה נבואה כשהיא עדיין הייתה רק אחות אהרון עוד לפני שנולד משה. והיא הייתה אומרת, עתידה אמי יוכבד שתלד בן שיושיע את ישראל. ובשעה שמשה רבינו נולד, כבר ראו שהוא משהו מיוחד, כי נתמלא כל הבית כולו אורה. עמד אמרם, אביה של מרים, ונשקה על ראשה, מאוד התרגש. אמר לה, ביתי, יש לי בת נביאה, נתקיימה נבואתך. באמת רואים עליו שהוא הולך להושיע את ישראל. והיו בטוחים שהכל יהיה בסדר איתו, הוא אמור להושיע את ישראל. כיוון שהשליחו ליהור, עמד אביה ותפחה על ראשה ואמר לה, ביתי, אם משליחים אותו ליאור, אנחנו מוכרחים להשליך אותו ליאור בגלל הגזרה, איך ייתכן? אם הוא אמור להושיע את ישראל, אנחנו צריכים להשקיע בו בדרך הטבע, להציל אותו? אתה רואה שכן, קודם כל, כן? הקדוש ברוך הוא בעולם הצביע שזה הולך בדרך הטבע, גם זה שנעשה ניסים ונפלאות על ידו, אותו בעצמו היו צריכים להציל בדרך הטבע. אמר לה, ביתי, איך הנבואתך, איך משליחים אותו ליאור? אז היא באמת ידעה שהוא אמור להיות נביא, כי היא קיבלה דברי נבואה, היא ידעה בבירור. נביא יודע בוודאות שהוא מקבל דברי הנבואה מעת השם, אפשר פה ללכת, זה לא דמיון, זה משהו מאוד מאוד אמיתי, וידעה שהיא באמת קיבלה את הדברי נבואה האלה. אז היא הלכה לעקוב אחרי משה, לראות איך הקדוש ברוך הוא הולך להציל אותו. היינו דכתיב, כשהשליחו את משה ליאור, ותתצב אחותו מרחוק, היא ניצבה מרחוק, לדעה, מה רצה לדעת? לדעת מה יהיה בסוף נבואתה, איך הקדוש ברוך הוא הולך להציל את משה. רואים שמרים הייתה נביאה. מנין אנחנו למדים שדבורה הייתה נביאה. תכתיב, אתה מפורש, ודבורה אישה נביאה. כתוב שהיא הייתה אשת לפידות. מהי אשת לפידות? שדבורה הייתה עושה פתילות למקדש, שבשילו היה אז משכן שילו, והיא עשתה פתילות למנורה שבמקדש. כתוב על דבורה הנביאה, והיא יושבת, הייתה מקבלת קהל, איפה? תחת תומר. מה ישנה תחת תומר? למה היא דווקא עמדה מתחת עץ תמר, מתחת עץ דקל? אמר רבי שמעון בן אבשלום, הסבר ראשון, משום חשש ייחוד. למה? בני ישראל שבחרו בכך, באו אליה שהיא תשפוט אותם. והעץ הדקל הזה הוא גבוה, והצל שלו לא מייצל על הארץ, ולכן אין חשש של ייחוד. דבר אחר, יש כאן רמז, תומר זה דקל. מה תומר זה? אין לו אלא לב אחד, שהשרף שבתוך העץ דקל לא מתפשט לענפים, אלא הוא עולה רק בגזע האמצעי שלו. אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד להביין שבשמיים. איפה מצאנו שחנה, אמו של שמואל הנביא, הייתה נביאה? תכתיב, ותתפלל חנה, ותאמר, אלץ ליבי להשם. ואז היא מוסיפה את המילים הבאות, רמה קרני בהשם. הפירוש הפשוט, התרומם קרנה, אבל יש כאן רמז שאמרה דברי נבואה. אותם מלכים שהולכים למשוך אותם, לשים עליהם את שמן המשחה, על ידי קרן, כלי בצורה של קרן, המלכות שלהם, תימשך ולא תיפסק, אבל שאול המלך ויהוא, ש ישימו להם שמן המשחה בפח, בכלי פח, המלכות שלהם לא תמשך, לא תישאר. וזה מה שהתכוונה לרמז, רמה קרני ולא רמה פחי. זה שימשכו אותו בקרן, שמואל הנביא משך בקרן את דוד המלך, תימשך מלכותו, וזה שנמשך על ידי פח, כמו שאול המלך, לא תימשך מלכותו, ולא רמה פחי. לכן, ובאמת ככה היה, הנבואה התקיימה, דוד המלך ושלמה המלך, שנמשכו בקרן של שמן המשחה, נמשכה מלכותם לבניהם אחריהם. לעומת זאת, שאול המלך ויהוא, שנמשכו רק בפח שמן, לא נמשכה מלכותם לבניהם אחריהם. מכיוון שעוסקים בחנה, אמו של שמואל הנביא, שהייתה נביאה, המשנה עוסקת בדברים שהיא אמרה בתפילה של חנה. היא משבחת את הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אין קדוש כהשם כי אין בלתך. המילה בלתך נדרשת. אמר רב יהודה בר מנשיה, אל תקרא בלתך, דיינו שאין אף אחד חוץ ממך, אלא יש כאן עוד רמז. אין לבלותיך, אל תקרא בלתך אלא לבלותיך, לשון בלי, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, הוא בונה בניין, כלים, יוצר יצירה, וגם אחרי פטירתו, היצירה יכולה להישאר קיימת. זה נראה כאילו שמעשי ידיו מבלים אותו, כי הם נשארים אחרי שהוא כבר לא נשאר. אבל הקדוש ברוך הוא מבלה את מעשי ידיו, הוא נשאר לתמיד. לא ייתכן שמעשי ידיו יישארו כמותו. היא ממשיכה ומשבחת ואין צור כאלוקנו. הדרשה היא, אין צייר כאלוקנו. מה השבח שהקדוש ברוך הוא צייר? ומה הוא צייר מיוחד יותר מכל הציירים? אדם שבא לצייר, הכי הרבה הוא צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים. לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. לא רק שהוא צר צורה, אלא צר את העובר במאי אמו, בתוך צורה. וזה לבד דבר שצייר רגיל לא יכול לעשות. ובנוסף, הוא גם מטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים. מניין אנחנו למדים שאביגיל הייתה נביאה. דכתיב, אביגיל הייתה אשתו של נבל הכרמלי. נבל, לפני שהתחתנה עם דוד המלך כשהתאלמנה ממנו. נבל הכרמלי היה אדם עשיר גדול על הר הכרמל. נעריו של דוד שליוו אותו כשהוא ברח מפני שאול המלך. והיו מסייעים לאותו נבל הכרמלי לשמור על הצון שלו. יום אחד נבל הלך וגזז את הצון, את הצמר של הצון. הוא היה עושה מזה סעודה גדולה. דוד המלך שלח שליחים שיבקשו מנבל שייתן קצת מהאוכל, מה שנשאר. נבל מאוד מאוד זלזל בדוד המלך. דוד המלך היה באותו זמן אחרי שכבר שמואל הנביא משך אותו למלכות. אלא שעדיין מלכותו לא התפרסה והתפרסמה בכל עם ישראל. כיוון שנבל היה מורד במלכות של דוד המלך, שכבר נמשך למלכות, על פי דין תורה היה חייב מיתה. דוד המלך הלך לקיים בו את גזר הדין בנבל, ואותה אביגיל שהייתה אז נשואה לנבל הכרמלי, היא שמעה מזה, והיא רצתה להציל את בעלה. היא הולכת לכיוונו של דוד המלך, ומביאה מנחה, מפייסת אותו. תכתיב, והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר, ואז היא מגיעה לדוד המלך, ומפייסת אותו, ובסוף באמת, דוד המלך התפייס, כי הסבירה לו, כמו שהגמרא עכשיו מפרטת, חלק מהדין ודברים שהיה ביניהם. כתוב שהיא הייתה יורדת בסתר ההר, מה צריך לכתוב בסתר הר? לכתוב שהייתה יורדת מן ההר. זה מה שמיבה אלה, זה מה שצריך לכתוב. אמר רבא בר שמואל, הפסוק בא לרמז כאן, שהיא באה לשאול את דוד המלך, כמו שהגמרא במסכת ברכות דף ד' אומרת, שהוא הייתה, הוא היה מורה הוראה, דוד המלך היה מורה הוראה, בענייני דם, על עסקי דם הבא מן הסתרים, הכוונה על דם, האם הוא דם טמא או דם טהור. נטלה דם והראתה לו כדי שיאמר לה אם הוא טהור. אז דוד המלך אמר לה, עכשיו לילה, איך אני יכול לפסוק לך? וכי מראין דם בלילה? הרי צריך אור יום בשביל להבחין. אז אביגיל אמרה לו, רגע, לאן אתה הולך עכשיו? להרוג את נבל? למה? כי הוא מורד במלכות? וכי דנין דיני נפשות בלילה? הרי כתוב דינו לבוקר משפט. כתוב והוקעת אותם להשם נגד השמש. דיני תורה, דיני נפשות, צריך לדון דווקא ביום. ועכשיו לילה, איך אתה הולך לדון את נבל? אז דוד המלך אמר לה, נכון, באמת לא דנים דיני נפשות בלילה, אבל הדין שאני עכשיו הולך לדון את נבל הקרמלי, שהוא כעת בעלה, מורד במלכות הוא, הוא מרד במלכות דוד המלך. וזה שהוא חייב מיטה, לא צריך למידה הנה, לא צריך דין תורה. אז אביגיל אמרה לו, הוא לא מורד במלכות, כי עדיין שאול המלך קיים. נכון שכבר משכו אותך בשמן המשחה, ולא יצא טבעך בעולם כמלך. אמר לה דוד המלך, ברוך טעמך, דברייך דברי טעם, וברוכה את להשם אשר קליטני, מנת אותי היום הזה, שבזכותך לא באתי מבו בדמים, שלא נכשל בשפיכות דמים. אנחנו רגילים ששפיכות דמים אומרים אפילו על אדם אחד, אבל האמת, כתוב אל תשפכו דם. למה כאן כתוב שפיכות דמים? צריך לכתוב שפיכות דם. דמים תרתי משמע. כי היו כאן שתי עבירות שקשורות בדם, שאביגיל הצילה מהעבירות האלה דוד המלך. אחת, שהוא לא הרג את נבל, והשנייה, אלא מלמד, שאביגיל גילתה את שוקה. ודוד המלך הלך לאורה שלוש פרסאות. אגב, אפשר לבאר לפי זה מה הייתה האב האמינה, מה שנקרא. למה באמת דוד המלך היה סבור בהתחלה לראות דם בלילה? כיוון שהקדושה של אביגיל עשתה אור כל כך גדול שהיה אפשר לראות מראה של דם. ודוד המלך אמר לה, השמיע לי, דיינו לדבר עבירה. ואביגיל אמרה לו, לא תהיה זאת, כאן היה מראה, כאן הנבואה שלה, לא תהיה זאת לך לפוקה, הכוונה למכשול. זה הנידה. כאן היא אמרה את הנבואה שלה, כי כשאומרת לו, לא תהיה זאת לך לפוקה, מכלל דעיקה אחריתה, אחריתי. כאן הוא לא ייקשל, אבל במקרה אחר הוא עלול להיקשל. ומה הניעו? מעשה דבת שבע. ומסקנה הכי הווי, שבאמת היה את הסיפור עם בת שבע, שהגמרא במסכת שבת דף נ"ה אומרת שבאמת לא היה בו חטא, וכל האומר דוד חוטא, אינו אלא טועה, זו טעות, כי באמת זה לא היה חטא. אבל לכל פנים, היא אמרה לו, לא תהיה זאת, היא כבר התנבאה על המעשה שעתיד להיות עם בת שבע. והגמרא מביאה פה את ההמשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, מסביר השפת אמת, שאביגיל התנבאה שדוד המלך עתידה להתכפר לו העבירה הזאת של בת שבע. והנפשות תהיה צרורה בצרור החיים. כי אבת מפטרה, לפני שהם נפרדו דוד המלך מאביגיל, כי אבת מפטרה מיני, אז אביגיל אמרה לי לדוד, והיטיב השם לאדוני וזכרת את אמתך. אמר רב נחמן, תראה את החוכמה של אנשים. היינו דאמרי אינשי, זה מה שרגילים הבריאות לומר. איתתה, בהדי שוטה, תוך כדי שהיא מדברת, היא עושה עוד דברים. פילחה, היא טובה, בגדים. זאת אומרת, תוך כדי שהיא מדברת על בעלה, נבל הקרמלי, שדוד המלך לא יהרוג אותו, היא כבר תופרת קשרים, שאם בסוף נבל הקרמלי ימות, היא רוצה להינשא לדוד המלך, כמו שכך היה באמת. יקדה אמרי, פתגם דומה, שפיל ואזיל ברבזה. האבז, העיניים שלו מושפלות ללמטה, זה נראה כאילו הוא לא יודע מה קורה מסביבו. אבל האמת היא, ואינוי מטייפי, העיניים שלו צופות למרחוק. מנין אנחנו למדים שחולדה הייתה נביאה, דכתיב. וילך חלקיהו הכהן, והחיקם, והחבור, ועוד. שפן והסייה, הלכו כולם אל חולדה הנביאה. אז כבר אתה רואה שאת הנביאה. היא הייתה אשת שלום, שהיה בן תקווה, שהיה בן חרחם, חרחס. שומר הבגדים ויושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה. ככה המביא הפסוק במלאכים. בכל אופן, חולדה הייתה נביאה, ובאו אליה לשאול אותה. הם מצאו שם ספר תורה בבית המקדש, שהיה פתוח בפסוק מהתוכחה. יולך השם אותך ואת מלכך, שיהיה גלות, שחרב בית המקדש. הלכו לשאול אותה מה המשמעות של הדבר הזה. שאלת השאלה, ובמקום דקאי ירמיהו הנביא, הרי היה את ירמיהו הנביא לכאורה, למה הלכו אל, למה היא התנבאה? איך היא מתנבאה? אי היא. אמרי בי רב, משמי די רב, ירמיהו הנביא נתן לה להתנבא. כי חולדה הייתה קרובת משפחה של ירמיהו, היא הייתה. וירמיהו לא אהב מקפיד עליה, לא הקפיד שהיא תתנבא גם. שואלת הגמרא, בסדר, אז היא זה שהיא התנבאה, אנחנו מבינים. אבל ויושיעה, מלך, גופי, איך השבי קרמיה הוא משדר לגבי? למה הוא שלח את אותם רשימה של אנשים, במקום לירמיהו הנביא, אל חולדה הנביאה? עונה הגמרא, שני הסברים. הסבר ראשון, אמרי דה בי רבי שילה, בבית מדרשו של רבי שילה הסבירו, מפני שאנשים רחמניות הן. ואז כשהיא תאמר בעצמה שהנבואה באה לומר, הם הבינו שכנראה הנבואה פה באה לומר דברים כואבים וקשים, היא ברחמנותה תתפלל ותקרא את רוע הגזרה. רבי יוחנן אמר, הסיבה למה הם הלכו אליה, כי ירמיה לא אהבה אתם, הוא לא היה באותו זמן. הוא לא היה אז בארץ ישראל. לאן הוא הלך? שהלך להחזיר את עשרת השבטים שסנחריב עגלה בימי חזקיהו המלך. בזמן שגלו עשרת השבטים, היו פה בארץ ישראל רק שבט יהודה ובנימין והכהנים והלוויים. ובטלה היובל, כי בשביל שיהיה יובל, כל שבע שמיטות, הרי יש כל שבע שנים יש שנת שביעית, שנת שמיטה, וכל שבע שנות שמיטה יש שנת החמישים, שנת היובל. ושנת היובל גם זה כמו שנת שביעית, שאסורים במלאכות של הקרקע, והעבדים העבריים שנמצאים אצל אדוניהם, חוזרים למשתחררים, וקרקעות מסוימות, חוזרות למי שמחר את הקרקעות, חוזרות לבעליהם, אבל כל זה דווקא בשנים ש-12 השבטים נמצאים בארץ ישראל. מאז שגלו 10 השבטים, לא נהג היובל בארץ ישראל, והוא ירמיהו הנביא באותו זמן הלך להחזיר את 10 השבטים. ומנהלן דהדור, מנהל אנחנו למדים שבאמת 10 השבטים בסוף זמן בית ראשון היו בארץ ישראל בחזרה, דכתיב, יחזקאל מתנבא ואומר, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. כשתהיה הגלות, זה שמוכר בית או שדה שאמור להיות, אם יש שנת יובל, בשנת יובל זה אמור לחזור אליו, אבל הבית לא יחזור אליו. למה? כי היובל עתיד להתבטל. עכשיו, יחזקאל הנביא הרי התנבא באותו זמן שכבר היה סוף בית ראשון. בתוך 11 השנים מאז שגלה יחוניה המלך עד חורבן הבית וגלותו של צדקיה המלך, צדקיהו. ב-11 שנים האלה, כבר היה בוודאי אחרי שגלו 10 השבטים, אז היה אמור להיות שכבר ממילא אין יובל כבר. אלא מה אנחנו למדים? שבסוף בית ראשון חזר לנהוג שנת יובל. כי 10 השבטים שגלו, חזרו חזרה. כי וכי אפשר שהיובל כבר היה בטל מאז שגלו 10 השבטים על ידי מלך אשור, ונביא מתנבא עליו בלשון עתיד שיבטל? אלא מה חייב להיות שהוא היה נוהג היובל באותם שנים? איך הוא היה נוהג? מלמד שירמיהו הנביא החזירן לאותם 10 השבטים, וזה היה בדיוק באותה שנה שמצאו את הספר תורה, יולך השם אותך ואת מלכך וכולי לגוי רחוק, אשר לא ידעת לשונו. ואותו יאשיהו בן אמון, שהיה מלך יהודה, שבדרך כלל הוא לא מלך בשומרון, הוא לא מלך על 10 השבטים, כי הרי כבר מזמנו של בנו של שלמה המלך, רחובעם, נחלקה המלכות בין מלכות יהודה לבין מלכות 10 השבטים. אבל אז מלך יהודה מלך גם על 10 השבטים, הוא מלך עליהם, דכתיב, על יאשיהו המלך, הוא שרף את עצמות הכמרים שעבדו עבודה זרה על המזבח שעשה ירובעם בנבט, לעבודה זרה בבית אל, ואז יאשיהו ראה שם איזשהו ציון, קבר של צדיק, נביא, ויאמר, הוא שאל את הסובבים אותו, מה הציון עלה זה אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, כאן זה קבר צדיקים גדול מאוד, הקבר איש האלוקים, אשר בא מיהודה, והוא אמר לנו לעשר את השבטים, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבית אל, הוא התנבא ש... עתיד לבוא מלך שיחריב את המזבח וישרוף את הכמרים על המזבח הזה. נשאלת השאלה, מה עושה יאשיהו מלך יהודה בממלכת 10 השבטים? הרי לכאורה הוא אמור להיות מלך על יהודה, לא על 10 השבטים. וכמעט טבעו של יאשיהו על המזבח בבית אל, אלא מלמד שכשחזרו 10 השבטים, יאשיהו המלך מלך עליהם. הוכחה נוספת, שעשרת השבטים חזרו ומלך יהודה מלך על 10 השבטים. רב נחמן אמר מאחה, כתוב, גם יהודה שת קציר לך, עשה חיל וגדולה בשובי שבות עמי. כשהחזירו את 10 השבטים, מלך יהודה מלך על אותם 10 השבטים שוב, כמו שבהתחלה מלך יהודה דוד המלך, שלמה המלך, מלכו על כל עם ישראל, כולל את 10 השבטים. בסוף בית ראשון, גם כן, מלך יהודה מלך על כל עם ישראל, כולל 10 השבטים. מנין אנחנו למדים על אסתר המלכה, שהייתה נביאה, דכתיב. ויהי ביום השלישי, לתענית שהתענו כדי לבטל את הגזרה של המן, ותלבש אסתר מלכות. ממתי לובשים מלכות? לובשים בגדים לפי מה שאנחנו מכירים. אז אם כן היה צריך להיות כתוב בגדי מלכות, זה מה שמבא אלה לכתוב. אלא, היא לבשה מלכות, הכוונה שהיא לבשה רוח הקודש, שלבשה רוח הקודש, נבואה. מנין אנחנו למדים שרוח אפשר ללבוש, כתיב הכה ותלבש, וכתיב התם, כתוב לגבי המסאי, שהוא היה מבנימין, והוא השפיע שדוד המלך ימלוך גם על בנימין. כתוב שם, ורוח לבשה את המסאי, אתה רואה שאפשר ללבוש רוח. למרות שהמסאי לא היה נביא, אבל אתה רואה שהייתה לו רוח שהוא החזיר את כולם למלכות דוד המלך, ממלכות שאול, אחרי ששאול המלך מת, הוא השפיע שבנימין יהיו תחת שליטתו של דוד המלך, ורוח לבשה את המסאי. אתה רואה שאפילו רוח, כשאדם יש לו רוח טובה, זה בשם זה נקרא כמו שהוא לובש. לכן מה שכתוב, תלבש אסתר מלכות, זה היה רוח שהיא לבשה, ואנחנו יודעים שהיא לבשה רוח הקודש. אמר רב נחמן, יהירות זה דבר רע, לא יאה יהירות לנשי, לא נאה יהירות לנשים, תרתי נשי יהירה נביין. היו שניים שהיו יהירות, וסניין שמיו, והיו להם שמות סנויים. איזה שניים? חדה שמה זיבורתה, דבורה, וחדה שמה קרקושתה, חולדה. איפה מצאנו שמתנהגו ביהירות? זיבורתה, דבורה, כתיב בה, ותשלח ותקרא לברק. למרות שהוא היה שופט את ישראל, היא קראה לו במקום שהיא תלך אליו, ואילו היא לא עזלה לגבי, היא לא הלכה אליו. חולדה, קרקושתה, גם דבר דומה. כתיב בה, כשהיא עונה למלך יושיהו, במקום לו, היא אומרת, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, ולא אמרה, אמרו למלך אשר שלח אתכם אליי. שככה מתבקש להזכיר שהוא מלך. אמר רב נחמן, חולדה הנביאה, מבני בניו של יהושע בן נון הייתה. כתיב הכה על חולדה הנביאה, שבעלה היה בן תקווה, בן חרחס. בדרך כלל, אומר המהרש"ל, לא מייחסים, לא אומרים את בעלה, אם בעלה לא אדם מפורסם. ומזה שהזכירו כאן את בעלה, ועוד אומר מי זה אביו של בעלה, זה בא לרמז שהיא הייתה מבני בניו של יהושע בן נון. כאן כתוב חרחס, הוא כתיב הטם כשיהושע נקבר, שקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת חרס. המילה חרס דומה למילה חרחס, זה בא לרמז שהיא באמת הייתה מבני בניו של יהושע בן נון. שואלת הגמרא, הרי יש לנו הוכחה שהיא הייתה מצאצאי רחב, שמסופר שם בתחילת ספר יהושע, שהיא שמרה על המרגלים שיהושע שלח לארץ ישראל, אז אחי הייתה מבני בניו של יהושע. הגמרא תתרץ שיהושע בן נון התחתן עם רחב, ובאמת חולדה היא מבני בניהם. מה שואלת, אית ורב אינה סבא לרב נחמן, איך אתה אומר שחולדה הייתה מבני בניו של יהושע? הרי אנחנו יודעים שהיא הייתה מבני בניו של רחב, כמו שכתוב כאן בברייתא, שהיה שמונה נביאים, ואותם נביאים הם כהנים, שכל אלה יצאו מרחב אדוני, ואלו הן נריה, ברוך ושריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלום. שזה בעצם נריה ואביו ברוך, שריה ואביו מחסיה, ירמיה ואביו חלקיה, חנמאל ואביו שלום. כל אלה מבני בניה. רבי יהודה מוסיף ואומר, אף חולדה הנביאה גם הייתה מבני בניה אשר רחב אדוני הייתה. איך לומדים את זה? כתיב אחה לגבי חולדה, שבעלה היה בן תקווה, בן חרחס. כתוב בן תקווה, הוא כתיב הטעם לגבי רחב את תקוות חוט השני. אז אם כן רואים מכאן שהייתה מצאצאי רחב, אמר לי, אז רב נחמן ענה לרב עינה בלשון חיבה, עינה סבא, ואמר לה שהוא כינה אותו פתיה אוקמה, כלי שחור. זה הלשון של חביבות, שהתלמידי חכמים מצטערים על דברי תורה ואין להם זמן מספיק לחבס את בגדיהם ולכן הם קצת משחירים. ככה רש"י כותב במסכת עבודה זרה, דף ט"ז עמוד ב'. אז הוא אומר לו בחביבות, אדרבה, מיני ומינך, אני הבאתי אמרה שקיבלתי ש... חולדה הייתה מבני בניו של יהושע, ואתה מביא ברייתא שרבי יהודה אומר שהייתה מבני בניה של רחב. משנינו ביחד תסתיים שמעת, תתפרש אמיתו של דבר ששני הדברים נכונים. רחב התגיירה, די גיירה, ומתחתן איתה, נסבה יהושע, וחולדה הייתה גם מבני יהושע וגם מבני רחב. שואלת הגמרא, ומיהו לזרע ליהושע בן נון, חיה לו ילדים? והכתיב, כשמייחסים את שבט אפרים בספר דברי הימים, כתוב נון בנו יהושע בנו, ולא כתוב שהיה לי יהושע בן, ודורשים מזה שלא היה לו בנים. עונה הגמרא, נכון, באמת בני לא אבו לי, לא היה לו בנים, אבל בנות כן, בנתן אבו לי. אותם שמונה נביאים שפרטה הברייתא, אמרנו שמוזכרים הבנים והאבות. ברוך בן נריה, שריה בן מחסיה, ירמיהו בן חלקיה, חנמל בן שלום. מניין אנחנו למדים שהם היו נביאים? בישלם היינו הבנים, ברוך, שריה, ירמיה וחנמל, מפרשי, הפסוק מפורש אומר שהם היו נביאים. ירמיה, ודאי, ספר שלם של ירמיהו הנביא. חנמאל גם כתוב, יבוא אליי חנמאל בן דודי כדבר השם. וכן ברוך וסריה הם היו תלמידים של ירמיהו הנביא. אצל ברוך כתוב שהוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא. הוא אומר, מפיו יקרא אליי את הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. אז הוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא. בסריה כתוב, הדבר אשר ציווה ירמיה את סריה בן מחסיה. זאת אומרת שהוא היה תלמידו של ירמיהו. ואומר רש"י, מצאנו שתלמידי הנביאים היו בעצמם נביאים, כמו אלישע, תלמידו של אליהו הנביא, יהושע בן נון, תלמידו של משה רבנו, הם בעצמם גם היו נביאים. אז אם כן, הם מפורשים שהיו נביאים, אלא אבותיי היו מנהלן, מניין שאבותיהם היו נביאים. עונה הגמרא, עצם זה שהזכירו, כשהזכירו את הנביאים, הזכירו את אבותיהם, זה אומר שאבותיהם בעצמם גם היו נביאים. כדאולה דאמר אולה, כל מקום ששמו של הנביא, ומובא גם שם אביו, כשמזכירים אותם בנביאות שהם התנבאו, בידוע שהוא נביא בן נביא. אם הזכירו את אביו, זה אומר שאביו גם נביא. אם הוזכר רק שמו ולא שם אביו, זה אומר שאביו לא היה נביא. בידוע שרק הוא נביא והוא לא בן נביא. אם כבר מדברים על כלל, מביא אולה כלל נוסף. הנביאים סתם מגיעים מירושלים. בנביא שמגיע מירושלים לא צריך להזכיר בכלל שהוא מירושלים. אבל אם הובא שמו ושם עירו מפורש, בידוע שהוא מאותה העיר שמפורש, העיר שממנו הוא מגיע. ואם מובא שמו ולא מפורש שם עירו, בידוע שהוא נולד מירושלים. במתנית התנה, כל אדם שמזכירים בפסוק, ולא מזכירים האם היה צדיק או שהוא לא היה צדיק, אם מעשיו ומעשי אבותיו סתומים, לא ידוע אם הוא היה צדיק או לא. ובמקום, פרט לך כתוב במקום אחד מהם לשבח. מזכירים אותו דרך אגב כשמדברים על דבר שבח. כגון, דבר השם אשר היה אל צפניה. ומזכירים פה דבר השם אשר היה, שזה שבח, שזה נבואה. מזכירים פה כבר את אבא שלו ואת הסבא שלו, בן קושי, בן גדליה. וידוע שהוא צדיק בן צדיק, שגם הם היו צדיקים, אם הזכירו אותם בדבר טוב. בכל שפרט לך הכתוב באחד מהם לגנאי, כגון מה שאנחנו מתענים יומיים אחרי ראש שנה, או יום אחרי ראש שנה, אנחנו עושים יומיים ראש שנה, זה יוצא יום אחרי ראש שנה, צום גדליה. זה בגלל שנהרג גדליה בן אחיקם על ידי הרשע ישמעאל בן נתניה. כתוב שם, כגון ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, וכתוב שהוא הרג את גדליה בן אחיקם. אז למה מזכירים את אביו ואת סביו של ישמעאל? בידוע שהוא רשע בן רשע, כי מזכירים אותו במעשיו המקולקלים. אבל אם מוזכרים אבותיו ואבות אבותיו במעשים טובים שהוא עשה, זה אומר שהוא זכה אולי בזכות אבותיו להגיע למעלה שהוא הגיע, מכיוון שאבותיו גם כן היו צדיקים, ועד כאן דף י' ד'.